רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קורא לחזרה בקול של מישהו שהפסיד הכל, תדעי שלא היה לי לילה טוב מאז שאת עינך לא מפסיק לחשוב. הרופאים אומרים זה overthinking, כי אין דקה מבלי לכאוב. אני מאלה שמתבודדים, מספר לאלוהים שאת לא הייתי מעל שבוע שכבר אין. השיחות שלנו מרגישות מושא הדרמה, הרגיע אותי ומביאה לי את הג'ננה. יאללה, איך את משפיעה עליי? אין לי שום כוחות עליי. כולם אומרים לי שזה overthinking, חבר אומר תפסיק לחשוב. אני מאלה שסוגרים את הדלת ובורחים בשקט, אז למי יותר כואב כשאת כבר לא הייתי מעל שבוע שכבר אין. שבוע שכבר אין אותי, המחשבות רק מורידות אותי, נהיה פה מסוכן ביום שעד עליו התחילו.
סקייפ,
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, ואתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור מבינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. מטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול. מוזמנים לשלוח לי במהלך השידור הודעות ושאלות. היום, 216 באוקטובר, ועדיין 132 חטופים בעזה. הלב שלנו עם כולם ועם המשפחות, נאחל ונתפלל שיחזרו במהרה הביתה, מקסימום עד השידור הבא. בעוד כמה ימים, נחגוג זה אנדרסטייטמנט, נציין את יום העצמאות. יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל. וזו הזדמנות לדבר על העצמאות שלנו. או יותר נכון, על העצמאות הכלכלית שלנו, על החופש הכלכלי שלנו, ואם נהיה עוד יותר מדויקים, איך להגיע לעצמאות כלכלית. אז היום אני רוצה לדבר על זה, ולמה לדבר על זה בכלל? כי עצמאות כלכלית יוצרת ביטחון כלכלי, וברגע שיש לי ביטחון כלכלי, יש לי ביטחון אישי, אוקיי? ואם יש משהו שאנחנו מבינים בתקופה האחרונה, זה שצריך לחזק את הביטחון האישי שלנו. ואני רוצה, קודם כל, לפני הכל, דיסקליימר, מובהר כי המידע המופיע בשידור זה הינו הצגה עקרונית של מידע לצורך לימוד בלבד. למען הסר ספק, שום דבר מהאמור להעיל אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו המלצה לפעולה פיננסית ואין לראות אותו ככזה. כמו כן, אין במידע האמור זה כדי להחליף ייעוץ מקצועי פרטני על מנת לקבל ייעוץ השקעות אישי, מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך. אז בואו נתחיל. ובואו קודם, הזכרתי קודם את המילה חופש כלכלי, עצמאות כלכלית, בואו נבין מה זה בכלל. מה זה בכלל להיות בחופש כלכלי? אז לחופש כלכלי יש 4 רמות. הרמה הראשונה היא מינוס. ושלא תתבלבלו, מינוס זה הצד השני של הסקאלה. מינוס זה להיות בהישרדות כלכלית. מינוס, אפילו אני יגדיל ויאמר להיות בהישרדות קיומית, להיות במינוס זה אומר שאין לכם קרן חירום, זה אומר שכל הוצאה הכי קטנה שיש היא בעייתית. ואני רוצה להגיד שיש 3 סוגים של אנשים שהם במינוס. הסוג הראשון זה אלה שהם באמת במינוס, אוקיי? יתרה שלילית בחשבון, מה שאנחנו מכירים. הסוג השני זה אלה שהם אמנם לא במינוס, אבל הם לא מצליחים לשים כסף בחיסכון. זאת אומרת, הם רק מצליחים לסגור בלי מינוס. הכנסות שוות להוצאות. למה הם במינוס? כי מבחינתי, תראו, שוק הנדלן כמעט כל שנה עולה. שוק ההון כמעט כל שנה עולה. אם אתם לא שמים בחיסכון, אתם לא על הרכבת. ולכן, אתם בסוג של מינוס. והסוג השלישי זה אלה שהם גם לא במינוס, אבל זה בגלל שכל חודש הם אוכלים את ההון. כל חודש הם מוציאים מההון שלהם כדי לסגור את הפער. וגם פה, הם הולכים אחורה, הם לא במינוס. אז זה הרמה הכי נמוכה שיש. הרמה השנייה זה ביטחון כלכלי. זאת אומרת, ביטחון כלכלי כבר ההכנסות שלי מכסות את ההוצאות שלי. ההכנסות, בוא נגיד, מכסות את ההוצאות הבסיסיות להישרדות, אוקיי? זאת אומרת, אני מדברת פה כבר על זה לפחות מכסה לי את הדיור, מזון, לבוש, חינוך, את הבסיס. אני לפחות מוגנת שאני יכולה לשרוד. הרמה השלישית זה עצמאות כלכלית. עצמאות כלכלית, ההכנסות שלי מכסות לי כבר, אני יכולה לאפשר לעצמי טיולים, חופשות, בילויים, מסעדות, כל מה שבא לי בעצם מעבר. והרמה הרביעית, והיא הרמה הכי טובה, חופש כלכלי. זאת אומרת שאני כבר פה מנתקת את הקשר בין הכנסה ועבודה, אני יכולה לחיות בכל סגנון חיים שאני רוצה, ואני יכולה לעבוד במה שאני רוצה, ואני יכולה גם לא לעבוד, כי יש לי בעצם הכנסה פסיבית, הכנסה מנכסים שמגבה אותי, ואני לא חייבת לעבוד לקיומי. מה זה עושר? ככל שיש לי יותר חודשים שבהם אני יכולה לחיות ללא תלות בעבודה, ככה בעצם אני יותר עשירה. בסדר? עכשיו, מה שאני רוצה שתשאלו את עצמכם, שלוש שאלות. השאלה הראשונה שאני רוצה שתשאלו את עצמכם, האם באמת אתם יכולים להרשות לעצמכם את רמת החיים שאתם רוצים? זאת אומרת, האם היום ברמת החיים שאתם חיים, אתם במינוס, אתם בביטחון כלכלי, עצמאות כלכלית, חופש כלכלית, זאת אומרת, האם באמת מה שיש לכם מאפשר לכם, וחשוב להגיד שזה סובייקטיבי, בסדר? זאת אומרת, מינוס זה מינוס, אנחנו רואים שאנחנו במינוס, אבל אם אני יכולה, אבל לכל אחד יש את המספר שלו, אם אני יכולה, אם בשבילי יכול להיות שביטחון כלכלי זה 10,000 שקל, ובשביל מישהו אחר ביטחון כלכלי יהיה 20,000 שקל. בשבילי עצמאות כלכלית זה 30,000 שקל, בשביל מישהו אחר עצמאות כלכלית זה 50,000 שקל, בסדר? זה כבר מספרים סובייקטיביים, אבל זה עדיין מאפשר לכם את מה שאתם רוצים. השאלה השנייה שאני רוצה לשאול אתכם, זה האם אתם תלויים היום לחלוטין בתלוש השכר שלכם, או שיש לכם גיבוי. וזה מאוד מאוד חשוב, אנחנו ראינו את זה בקורונה, ואנחנו ראינו את זה במלחמה. אני רוצה שתדעו שמחקרים מראים שמספיק הוצאה חד פעמית לא צפויה של 8,000 שקל יכולה להביא משפחה לקריסה. ואני אומרת לכם שזה לא חייב להיות הוצאה, זה גם יכול להיות אי הכנסה. וראינו את זה כבר פעמיים קורה. ראינו את זה בקורונה וראינו את זה עכשיו במלחמה. ואם ראינו את זה פעמיים זה כבר יקרה גם פעם שלישית. אז צריך להתכונן לזה. ולכן אתם חייבים גיבוי. והשאלה השלישית שאני רוצה שתשאלו, האם תוכלו לשמר את רמת החיים אליה התרגלתם גם בפנסיה? ואני רוצה לסבר רגע את האוזן, כי אנשים חושבים, בפנסיה כבר לא יהיה לי משכנתה, בפנסיה אני כבר יהיה מסודר. אז ככה, מה שקורה זה ככה. על כל מיליון שקל צבירה של הפנסיה, אתם הולכים לקבל משהו כמו סדר גודל 5,000 שקל קצבה. עכשיו תחשבו על זוג שמכניס היום 25-30,000 שקל, הוא הולך להכניס... הוא הולך להכניס 10,000 שקל. תבינו איזה ירידה ברמת החיים זאת. ולהיות בפנסיה, בואו חברים, זה לא פחות הוצאות. אנחנו יותר בבית, זה יותר אוכלים, יותר חשמל, יותר דלק. נרצה לטייל, סוף סוף אנחנו לא עובדים, לא מגיע לנו לטייל, לא מגיע לנו חופשות, לא מגיע לנו ליהנות מהחיים. וגם בגיל השלישי אין מה לעשות, יש יותר הוצאות בריאותיות. וגם נרצה לפנק את הילדים, את הנכדים, זאת אומרת, בואו, אין פחות הוצאות, שתדעו. אז עכשיו זה הזמן להתעורר ולעשות שינוי ולדאוג לדלטה הזאת. בסדר? אנחנו חייבים להשלים את הדלטה הזאת ואנחנו חייבים לעשות את זה מוקדם ככל האפשר. אז איך אנחנו עושים שינוי? כדי לעשות שינוי, אנחנו בעצם צריכים לעשות פעולות בשלושה תחומים משולבים. בסדר? התחום הראשון, שינוי הרגלים. תקשיבו, התוצאות שהגענו אליהם עד היום הם תוצאה של פעולות שעשינו עד היום. אז אם אנחנו רוצים להגיע לתוצאות שונות, אנחנו צריכים פעולות שונות. ובשביל זה צריך לעשות הרגלים שונים. עכשיו, אנשים עשירים הם לא יותר חכמים. אנשים עשירים פשוט יש להם הרגלי כסף אחרים. אז אם אנחנו גם רוצים להיות עשירים, אנחנו צריכים לאמץ את אותה חשיבה שלהם, את אותם הרגלי כסף שלהם, וגם אנחנו נהיה עשירים. אז דבר ראשון זה ללמוד הרגלי כסף חדשים. דבר שני, לעשות פעולות בהתנהלות כלכלית נכונה, שזה משהו שאף אחד לא מלמד אותנו בשום שלב בחיים. ואנחנו צריכים ללמוד איך עובד כסף, אנחנו צריכים ללמוד איך עובדים עם תקציב, איך מתנהלים נכון כלכלית, ולהתחיל לעשות פעולות. והדבר השלישי, אנחנו צריכים להתחיל לעשות חסכונות. לא רק לחיות על הכאן ועכשיו, אלא לשים כסף בחיסכון, גם לשים בקרן חירום שיהיה לנו כסף, וגם לטווח, זאת אומרת, גם לטווח הקצר, גם לטווח הבינוני, וגם לטווח הארוך. שילוב של שלושת התחומים האלה, זאת אומרת, אנחנו עושים גם שינוי חשיבה, גם עושים התנהלות כלכלית, וגם מתחילים לשים כסף בחיסכון, זו הדרך בעצם להתחיל את השינוי הכלכלי שלנו. אז אנחנו נצא עכשיו להפסקה קלה, ומיד אחריה נמשיך.
פלא, היא לא עושה לי עניינים. איזה פלא, היא ואני סופרים שנים. מה הפלא שעושים אז משתנים? מה הפלא כששרים יהיו זמנים? היא איזה בא Sipa, sipa, con נשמע ננסה לו איך בין רגע היוון עושים כולו
ולעלות אל מסלול האושר בהגשת ענבר אם.
אני רוצה לתת לכם שלושה מושגים כדי שתבינו איך עובד כסף, בסדר? אז בואו נתחיל. המושג הראשון, ריבית דריבית. ריבית דריבית המשמעות שלה שהריבית או הצועה שהרווחנו בשנה הראשונה מושקעת ומייצרת לנו תשואה בשנה השנייה, והריבית או התשואה שהרווחנו בשנה השנייה גם היא מניבה רווח בשנה השלישית, וכך הלאה והלאה והלאה. אתן לכם דוגמה ככה שתוכלו להבין אותי. נניח שיש לכם 100,000 שקל, שאתם עכשיו משקיעים בתשואה של 7% לשנה. מי ששואל את עצמו כרגע איפה אני מקבל 7% לשנה, שוק ההון. שוק ההון, שם אנחנו יכולים לקבל, זה הממוצע, כן? זה יכול להיות פעם אחת פלוס 15%, פעם אחת מינוס 20, אבל ממוצע, כשאנחנו לוקחים ממוצע על 10 שנים, זה בדרך כלל 7%, ואני אפילו אגיד שאני שמרנית, בסדר? אז 7% לשנה, 100,000 שקל כפול 7% לשנה, יש לנו אחרי שנה אחת 7,000 שקל. זאת אומרת שקיבלנו 107,000 שקל. בשנה השנייה, מה קורה? 100,000 שקל עושים לי 7%, וה-7,000 שקל כבר עושים לי 7%. זאת אומרת, שאחרי שנה, בתום השנה השנייה, יש לי כבר 114,490 שקלים. מה קורה בשנה השלישית? 100,000 שקל עושים לי 7%, ה-7,000 שקל עושים לי 7%, וה-7,490 עושים לי 7%. זאת אומרת, כבר הגעתי ל-122,504 שקלים. אז אם לא היה את אפקט הריבית דריבית, בעצם הייתי, אחרי 3 שנים, היה לי 21,000 שקל. אבל בגלל אפקט הריבית דריבית, יש לי 122,504, זאת אומרת שיש לי 1,504 שקל יותר. וזה, חברים, מנוף הכסף, וככה הוא עובד. עכשיו, חשוב להגיד שזה עובד ככה לשני הצדדים, רק שתדעו, ככה זה עובד גם על המשכנתא שלכם, כן? אבל אנחנו מדברים היום על השקעות, על הצד של ההשקעות. ולכן אני רוצה שתבינו למה זה חשוב כל כך להשקיע כסף, ולמה זה חשוב כל כך שהכסף יעבוד עבורנו, וכמה שיותר מוקדם, ואפשר גם להתחיל בסכומים קטנים, כי זה פשוט מתחיל לצבור את הכסף. המושג השני שאני רוצה לדבר עליו, הוא משוואת הסיכון סיכוי. משוואת הסיכון סיכוי אומרת, שככל שאנחנו מוכנים לקחת סיכון גבוה יותר, כך הצועה שנקבל גבוהה יותר, וככל שאני משקיעה לטווח ארוך יותר, ככה אני יכולה לקחת סיכון גבוה יותר. ומה הטעות שרוב האנשים עושים? הטעות שרוב האנשים עושים שהם לוקחים כסף לטווח קצר, והם משקיעים אותו בסיכון גבוה, ולוקחים כסף לטווח ארוך, ומשקיעים אותו בסיכון נמוך. וכמו שאומר גוטה, הפוך חברים, הפוך. עכשיו תקשיבו לי טוב, שלא תתבלבלו, כן? בשום אופן, אנחנו לא מסכנים כסף לטווח קצר, כסף שצבוע למטרה מסוימת, וכסף שאם חס וחלילה יקרה לו משהו, יפגע ברמת החיים של המשפחה. אנחנו מסכנים רק כסף לטווח ארוך, רק כסף שאנחנו לא צריכים אותו כרגע, ורק כסף שאם חס וחלילה קורה משהו, יש הפסד או קורה איזה משהו, יש לי מספיק זמן תיקון, ואני לא צריכה, ורמת החיים של המשפחה לא תיפגע. אני רק כן אשים איזושהי כוכבית, שאם בכל זאת בטווח הקצר אתם מחליטים לסכן כסף, אתם חייבים לוודא שיש לכם גיבוי. זאת אומרת שאם עכשיו שמתם את הכסף בשוק ההון ושוק ההון יורד, ואתם צריכים את הכסף לקנות דירה או רכב או משהו שהתחייבתם אליו, שהסכום שירד, או שאתם מוכרים את התיק ניירות ערך ויש לכם מאיפה להשלים את הדלטה, או שאתם מחליטים להשאיר את התיק ניירות ערך עד אשר יהיה תיקון, ויש לכם מקור אחר להביא את הכסף. המושג השלישי שאני רוצה לדבר עליו, הוא עיקרון הפיצוי. כי בעצם ריבית היא מחיר הסיכון, אוקיי? ריבית היא בעצם פיצוי על הסיכון. ויש לנו שני סיכונים. סיכון אחד זה סיכון הזמן, והסיכון השני הוא סיכון אשראי. מה זה סיכון הזמן? ככל שההשקעה שלי היא לטווח יותר ארוך, ככה בעצם יש סכנה, שאני אולי לא אקבל את הכסף. תחשבו מה קרה פה רק בארבע השנים האחרונות. קורונה, מלחמה עם אוקראינה, מהפכה משפטית, מלחמת קיום עם חמאס, וזה רק ארבע שנים. אז תבינו מה עוד יכול לקרות, כאילו בלתי צפוי. לכן ככל שהטווח הזמן שלי הוא יותר ארוך, ככה יש סיכון שאני לא אקבל את הכסף שלי בחזרה, ולכן אני צריכה פיצוי על הזמן. דבר שני, סיכון אשראי. האם כשאני אני נותנת עכשיו כסף למישהו בשביל להשקיע אותו, זה יכול להיות דרך שוק ההון, זה יכול להיות נדלן, זה יכול להיות השקעה יזמית כזאת או אחרת, אני נתתי למישהו כסף. מי ערב לי שאני אקבל את הכסף בחזרה, אוקיי? ככל שהגוף שאני נתתי לו את הכסף הוא יותר מסוכן, ויש סיכון שאני לא אקבל את הכסף שלי בחזרה, אז אני אבקש פיצוי על הסיכון, אוקיי? בעצם, עכשיו אני רוצה לחבר את זה, אוקיי? לחבר את שלושת המושגים האלה ביחד. מה המסקנות משילוב של שלושת המושגים? אחד, מסקנה ראשונה, שתתחילו כמה שיותר מוקדם ככל האפשר. ככל שנשקיע לטווח ארוך יותר, מנוף הכסף יעבוד יותר חזק. ולכן תשקיעו כמה שיותר, שאפשר יותר מוקדם. אפשר להתחיל גם בקטן, אוקיי? אם יש לכם רק 100 או 200 שקל, אפשר גם להתחיל. זה בסדר להתחיל גם בקטן, כי מנוף הכסף עובד, אוקיי? אז אם אין לכם הרבה כסף, גם תתחילו בקטן. כשאתם, בעצם לטווח ארוך אפשר לסכן כסף, בסדר? כאשר הכסף לטווח ארוך אפשר לסכן אותו. בשום אופן אנחנו לא מסכנים כסף לטווח קצר, וככל שנשקיע לטווח ארוך יותר, ככה אנחנו נוכל בעצם לקבל ריבית גבוהה יותר, ולכן נרוויח הרבה יותר. אז אנחנו נצא לעוד הפסקה קטנה, ואחריה נתחיל לדבר באמת איך עושים את זה בתכלס.
יושב לו אישם במרומים, הוא הרופא כל חולים, הוא הנותן רוב שמחה לילדים, הוא העושה משפטים. הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה. שמחת נאורים, תן לנו כוח עוד ועוד. שמור נא עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזור. תן לנו אור ושמחת נאורים, תן לנו גם לאור. מה כבר נותר לנו עוד בימים, מה כבר נותר כל היום. שמש תקווה והמון מבטים, לילה ויום של חלום. הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה. אלוה שמונה עלינו כמו ילדים, שמונה ואל תעזור.
מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר בהגשת ענבר אם.
אז אחרי שהבנו מה זה חופש כלכלי ואחרי שהבנו איך עובד כסף, בואו ניכנס לתכלס, בסדר? איך אנחנו באמת עושים את זה? ופה אני רוצה לדבר איתכם על הנוסחה לחופש כלכלי. כדי, בעצם מה הנוסחה אומרת? הנוסחה אומרת ככה, כדי לבנות את הבניין של חופש כלכלי, אנחנו צריכים להגיע קודם כל למצב שהכנסות גבוהות מהוצאות. מה קורה כשזה הפוך? כשהוצאות גבוהות מהכנסות, בעצם נוצר לנו גרעון. וכשיש לנו גרעון, אז זו הסיבה שבהתחלה אנחנו אוכלים את ההון שלנו מחודש לחודש, ואז אחר כך נכנסים למינוס, והמינוס רק גדל מחודש לחודש. אז אנחנו צריכים לעצור את הדימום הזה, ולהתחיל לשנות את הגלגל ולעבור למצב שהכנסות גבוהות מהוצאות. עכשיו, מה הבעיה? שרוב האנשים מדלגים על השלב הזה. למה? כי זה השלב הכי סיזיפי, הכי לא כיפי, הכי לא סקסי, הכי שחור, אוקיי? יותר כיף לשבת בסלון ביום שישי עם כל החברים בערב ולהגיד, אני בניתי תיק באינטראקטיב ברוקר, ואני עכשיו משקיע בדירות ביוון. הרבה יותר כיף, נכון? אני לא ראיתי עוד אף אחד יושב ביום שישי בערב עם החברים ואומר, אני, תקשיבו חברים, אני עושה תקציב. אף אחד לא ראיתי את זה עדיין. אז, אבל זה הפעולה הראשונה שצריך לעשות. והגששים אמרו פעם, אמרו, אני יודעת, הדור שלי עוד מכיר את הגששים, אם אתם רוצים לבנות בניין של 80, של 40 קומות באדמה, אתם צריכים 80, סליחה, אני אתחיל מהתחלה כבר. אם אתם רוצים לבנות בניין עם 40 קומות באוויר, אתם צריכים לבנות בניין עם 80 קומות באדמה, שיהיה יסודות חזקים. אז אתם רוצים לבנות בניין של חופש כלכלי, אתם צריכים יסודות חזקים. וליסודות חזקים זה להתחיל בהכנסות שגבוהות מהוצאות. ולמה? אני אסביר לכם. כי אם אני עכשיו בונה תיק של ניירות ערך, בסדר? וקניתי איזושהי אסטרטגיה של טווח ארוך, וזה אומר, מה זה אומר אסטרטגיה טווח ארוך? כבר הבנו, אני לוקחת סיכוני. אבל פתאום נכנסתי למינוס, ועכשיו אני צריכה למכור בהפסד, ואין לי ברירה כי אני חייבת לסגור את המינוס, אז מכרתי בהפסד, וגם אני לא מדברת בכלל על עמלות קנייה מחירה, יצא שכרי בהפסדי, אוקיי? נניח שהחלטתי לקנות דירה, ובשביל זה לקחתי משכנתה, מתוך הנחה שהשכירות תשלם את המשכנתה, מעולה. אבל לא תכננתי את זה בתוך התקציב, וחודש אחד אין לי סוחר, או חודש אחד הצ'ק של הסוחר חוזר, או שפתאום יש נזילה בדירה. מי ישלם את זה? מי יספוג את זה? אני אספוג את זה. אז אם אני לא מתכננת את זה בתוך התקציב, אני לא אוכל לצמוח, אוקיי? ולכן תבינו, זו החשיבות. הפעולה הראשונה שצריך לעשות בחודש, כדי להתחיל לצמוח, זה שיהיה הכנסות שגבוהות מהוצאות. וברגע שזה קורה, יש לי עודפים. וברגע שיש עודפים, אני יכולה כבר להתחיל להעביר אותם לחסכונות. ואני רוצה לדבר איתכם, אני מעבירה אותם לא סתם לחיסכון, אלא לחיסכון שאני קוראת לו חיסכון אבזת הזהב. היו היה פעם עיקר שהייתה לו אבזה שהטילה ביצים של זהב. העיקר היה גרידי, ולכן הוא החליט לשחוט את האבזה, כי הוא חשב שמבפנים היא עשויה הזהב. הוא שחט את האבזה, ומה הוא גילה? שהיא אבזה רגילה. אז אנחנו, בניגוד לעיקר, שומרים על האבזה, מפתמים אותה, משמינים אותה, עושים לה כל יום מסאז' בבשר ופן בנוצות. ורק אם אין ברירה, אוכלים מהביצים, לא מהאבזה. ואז מה שקורה, חסכונות הופכים להשקעות, השקעות הופכים לנכסים מניבים, נכסים מניבים, בעצם, יש לנו פה עכשיו מעגל שמזין את עצמו, כי נכסים מניבים זה עוד הכנסות, עוד הכנסות זה עוד עודפים, עוד עודפים זה עוד חסכונות, עוד חסכונות זה עוד השקעות, עוד השקעות זה עוד נכסים מניבים, אוקיי? אז זה הדרך, חברים, זה הדרך. ואיך אני בעצם מתחילה? הפעולה הראשונה שאני צריכה לעשות בחודש, כשנכנסת משכורת, זה להוריד כסף לחיסכון. עכשיו, מה הטעות שרוב האנשים עושים? הם אומרים ככה, אני אשלם קודם את המשכנתה, ואחר כך את החשמל, מים, ארנונה, ואני צריכה לקנות בגדים לילד, ואני צריכה לקנות אוכל, ואני צריכה לשלם דלק, ומה שישאר אני אחסוך. וראו זה פלא, לא נשאר, בדיוק. ולכן, הפעולה הראשונה שצריך לעשות בחודש, קודם כל דבר ראשון, לשלם לעצמנו. קודם כל להעביר לחיסכון. עכשיו, מתי אני עושה את זה? אם אני במינוס היום, בסדר? אם אני במינוס, וההוצאות גבוהות בהכנסות, אין לכם מה לעשות את זה, חבל על הזמן. חבל לכם לשים בחיסכון, ובדרך כלל זה גם יהיה תוכנית חיסכון בבנק, תוכנית חיסכון שנותנת 2.5-3% ריבית בשנה, כשאתם משלמים על המינוס 8, 9, 10 וצפונה, אין שום היגיון כלכלי לעשות את זה. קודם כל להתאזן, קודם כל שההכנסות יהיו גבוהות מהוצאות, ואז כשאתם רואים שבאמת יש מגמה, שבאמת זה מגמתי, ההכנסות גבוהות מהוצאות, המינוס מתחיל לקטון, לא חייבים לצאת מהמינוס, אבל אנחנו כבר רואים את המגמה, אנחנו רואים שמחודש לחודש זה המינוס קטן, כבר אפשר להתחיל לשים בחיסכון, בהתאם ליכולת, וכמו שאמרנו קודם, אפשר בהחלט בסכומים קטנים, אפשר להתחיל גם ב-100, ב-200 שקל, ולאט לאט ככל שיהיה יותר עודפים, להתחיל להגדיל את החיסכון. לפני שאתם מתחילים, אני רוצה שתשאלו את עצמכם 4 שאלות. שאלה הראשונה, מה המטרה? תמיד אני מתחילה במטרה. זה כמו Waze, נכון? תמיד אני נכנס לאוטו, קודם כל אני שמה Waze. כי אם אני לא אשים Waze, אני לא יודע לאן להגיע. אז קודם כל, מה המטרה שלשמה אתם חוסכים? האם אתם חוסכים בשביל לשפץ מטבח, בשביל להחליף רכב, לבר מצווה לילד, לפנסיה, לחופשה לחול, לחופש כלכלי, ליום לבן, לגרוש לבן, ליום שחור, מה אתם חוסכים? מה המטרה? השאלה השנייה, מה הסכום ההתחלתי שלי? האם אני שמה כל חודש 200 שקל? 500 שקל? 5,000 שקל? למה? כי ככל שיש לי סכום יותר גדול, ככה אני יכולה בעצם לפזר אותו על פני יותר דברים ולגוון את זה, וגם לשים על פני יותר מטרות. השאלה השלישית שאני אשאל, מה טווח ההשקעה? כי זה מאוד משמעותי. אמרנו, ככל שהטווח יותר ארוך, ככה אני יכולה לקחת יותר סיכונים. ותסכימו איתי שזה משמעותי אם הילד הוא, אם אני חוסכת לבר מצווה לילד, והילד היום הוא בן 12 או בן 3, זה משמעותי. אם אני חוסכת היום לפנסיה ואני בת 30 או בת 55, זה משמעותי. לכן הטווח הוא מאוד משמעותי. והשאלה האחרונה, שהיא לא פחות חשובה, מה רמת הסיכון שאני מתכוונת לקחת, שאני מסוגלת לחיות איתה? זאת אומרת, גם פה זה חשוב להבין שיכול להיות שאני אומרת לכם, ככל שאתם לוקחים סיכון לטווח יותר ארוך, ככה זה יותר כדאי לכם, אבל אתם לא אנשים שמסוגלים לקחת סיכון. אתם לא תשנו טוב בלילה אם אתם תראו את זה, אם את התיק שלכם יורד. ולכן זה חשוב שאתם תהיו שלמים עם הסיכון, שאתם תהיו מסוגלים באמת להתמודד איתו, אוקיי? עכשיו, אז בואו נדבר באמת איזה סוגי חיסכון יש. הסוג הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא הסוג הכי סטנדרטי שכולם מכירים, תוכנית חיסכון. תוכנית חיסכון עושים דרך הבנק, זה מאוד מאוד סולידי, הקרן מובטחת, גם התשואה בגלל זה מאוד נמוכה. למה אני מזכירה את זה בכל זאת? כי יש אנשים שלא מסוגלים לקחת סיכון, או שלא יכולים לקחת סיכון, ולכן במקרה הזה תוכנית חיסכון זה דבר מצוין. אבל מי שהכסף הוא לטווח ארוך, ומי שכן יכול לקחת סיכונים, אני רוצה לדבר על שלושה סוגים של השקעות שאפשר לעשות דרך שוק ההון. הסוג הראשון זה קרנות נאמנות. קרנות נאמנות בעצם זה מכשיר פיננסי שהמטרה שלו השקעה משותפת בניירות ערך, ובעצם אתם יכולים להפיק רווח כבר. היתרון, בגלל שזה השקעה משותפת, כל אחד שם את הסכום שהוא יכול, וכולם בסופו של דבר מקבלים את אותה תשואה. זאת אומרת, אני יכולה לשים 100,000 שקל, משה ישים 5,000 שקל, חיים ישים 10,000 שקל, וכולנו נקבל בסופו של דבר אותו דבר. קרן נאמנות נסחרת בבורסה, ולכן הנזילות שלה היא ברמה יומית, כל יום שיש מסחר. יש לקרן נאמנות מנהל קרן, שהוא אחראי לנהל את הכספים בקרן, ויש נאמן קרן, שהוא אחראי לוודא שהמנהל קרן משקיע בהתאם למדיניות המוצערת של הקרן. יש מגוון רחב מאוד של קרנות נאמנות, בסדר? אני רוצה שתדעו, יש מי הכי סולידי ועד הכי מנייתי. ואפשר להשקיע בקרנות נאמנות גם במגוון רחב מאוד של סקטורים, סקטור רכב, נדלן, קנאביס, AI, יש מלא מלא סקטורים, טכנולוגיה כמובן. יש מלא אזורים גיאוגרפיים, זה יכול להיות ארצות הברית, סין, יפן, אירופה. ואפשר גם לשלב, זאת אומרת, זה יכול להיות גם סקטוריאלי וגיאוגרפי, נדלן בגרמניה, טכנולוגיה בארצות הברית, כזה. כאילו, ממש מגוון רחב מאוד של קרנות, אלפי קרנות נאמנות יש. הקרן גובה דמי ניהול, אף אחד לא עובד בחינם, אין מה לעשות. דמי הניהול נגזרים מהסיכון. כשהקרן היא ברמת סיכון נמוכה מאוד, אז דמי הניהול יהיו באזור 0.5% הם יהיו לחצי אחוז לשנה, אבל בהתאם התשואה תהיה באזור הקרנות סולידיות, נותנות בערך 7-8-9% לשנה, וקרנות מנייתיות בסיכון גבוה, גובות 2.5% דמי ניהול, אבל פה כבר אתם יכולים להגיע גם ל-17-18-19% בשנה טובה. כמובן גם יכול להיות פה הפסד. עכשיו, בבקשה, אל תבחרו את הקרן בהתאם לדמי ניהול, אלא בהתאם למטרה שלכם ולטווח רמת הסיכון. זאת אומרת, אם אתם יכולים להשקיע לטווח ארוך ואתם יכולים לקחת סיכונים, והחלטתם לקחת קרן ברמת סיכון גבוה, גם ברור שקרן שאולי אני משלמת לה 2.5%, אבל היא עושה לי 17%, 18% או 19% בשנה, עדיפה על קרן שאני משלמת 0.5%, ואני אקבל שמה 7% או 8%. בסדר? אז תלכו לפי המטרה שלכם ולפי רמת הסיכון שאתם מוכנים לקחת, ולא לפי רק דמי הניהול. עכשיו, בגלל שיש אלפי קרנות נאמנות, לא כולם, זה באמת מגוון, מנהד רחב מאוד, צריך לדעת לבחור. ובשביל לבחור, מי שלא יודע איך לעשות את זה לבד, צריך יועץ השקעות. הבעיה שהיום הבנקים לא נותנים ייעוץ השקעות, לא נותנים ייעוץ השקעות בסכומים קטנים, ולכן מי שיש לו סכום כסף קטן, או רוצה רק לעשות הוראת קבע של כמה מאות שקלים, זה מאוד בעייתי. ולשם כך, יש היום דבר חדש שנקרא, חדש יחסית, כן? פוליסת חיסכון. פוליסת חיסכון זה בעצם השקעה דרך חברות הביטוח בשוק ההון. ופה לא צריך, זה בעצם גם פה יש מסלולים, אתם יכולים לבחור ברמות סיכון שונות, אבל אתם לא צריכים פה ייעוץ השקעות, אתם יכולים לעשות את זה או עצמאית, או דרך סוכן הביטוח שלכם, או דרך היועץ הפנסיוני שלכם. גם בקרנות נאמנות, אמרנו, הנזיל, אפשר להשקיע בהוראות קבע, אפשר להשקיע בסכומים חד פעמיים, אין הגבלה של סכומים, אפשר למכור גם באופן חלקי, וגם בפוליסת חיסכון זה עובד בדיוק אותו דבר. אפשר להשקיע בהוראת קבע, אפשר גם להוסיף סכומים חד פעמיים, אפשר למכור סכומים חלקיים, וזה גם נזיל, זה לא נזיל ברמה יומית כמו בבורסה, אבל, כמו קרנות נאמנות, אבל זה נזיל ברמה שאתם יכולים לקבל את הכסף לחשבון הבנק, תוך מספר ימי עסקים בודד. גם פה יש דמי ניהול, דמי הניהול הם כמובן באזור ה-2% לשנה. אין סכום מינימלי, כמו גם בקרנות נאמנות אין סכום מינימלי. אבל מה שיפה על פוליסת חיסכון, אתם יכולים לקבל הלוואה מחברות הביטוח על חשבון כספי החיסכון שלכם. מה אפשר לעשות עם זה? למשל, לי היה זוג שקיבל ירושה של 1,000,000 שקלים, אנחנו שמנו את הכסף בפוליסת חיסכון, והם לקחו 800,000 שקל הלוואה, וקנו עם זה דירה. אוקיי? עכשיו, מה קרה? מצד אחד יש להם כסף שעובד בשוק ההון, וממשיך לעבוד, ומצד שני, יש להם דירה שיש שם סוחרת, שמשלמת להם שכירות, השכירות מכסה את ההלוואה, וכעבור 10 שנים, כשהם יסיימו לשלם את ההלוואה, יהיה להם גם תיק השקעות של 1,000,000 שקל, וגם דירה שבעצם נותנת להם הכנסה פסיבית כל החיים, וככה בעצם עושים כסף מכסף, אוקיי? יש מס רווחי הון גם על מחירה של קרנות נאמנות 25% מס, גם פה יש מס רווחי הון, ברגע שאתם עוברים בין מסלולים משלמים את המס הזה. זהו, זה בעיקרון פוליסת חיסכון, באמת מכשיר מצוין ומומלץ ביותר. המכשיר השלישי שאני רוצה לדבר עליו הוא קופת גמל להשקעה. קופת גמל להשקעה זה בעצם מכשיר גם דרך המוסדיים, ואפשר להפקיד אותו או עצמאית או דרך יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח. יש לכם פה אפשרות למכשיר השקעה שמצד אחד הוא נזיל. אתם יכולים לבקש את הכסף ברמה של כמה ימים הוא יהיה בחשבון של בנק שלכם. אבל בגלל המילים קופת גמל, אם אתם מחליטים לחסוך את הכסף עד גיל 60, אתם יכולים לקבל את הכסף כקצבה ללא מס. זאת אומרת שיש פה אפשרות להגדיל את מי שצריך להגדיל פנסיה, עצמאים או אנשים עם פנסיה נמוכה, שאתם מפקידים את התקרה לפנסיה, יש לכם פה עוד כלי שאתם יכולים באופן עצמאי להגדיל את הקצבה, וכאן על הכספים אין מס, אוקיי? אין מס. אז זה יתרון מאוד משמעותי. דמי ניהול נמוכים יחסית, ניתן לרכוש בהוראת קבע חודשית או סכומים חד פעמיים, אבל עלייה וקוץ בה, כאן יש מגבלה, יש תקרה של 79,000 שקל לשנה לכל תעודת זהות במשפחה. זאת אומרת, זוג יכול להפקיד 158,000 שקל בשנה. מעבר לזה, ברגע שהגעתם לתקרה, לכו לפוליסות חיסכון או קרנות נאמנות. זה קופת גמל להשקעה. אז שלושת הדברים האלה, גם קרן השתלמו, גם קרנות נאמנות, גם פוליסות חיסכון וגם קופות גמל להשקעה, אלו הם כלים שאנחנו יכולים להשקיע בהם כל חודש, ולבחור את רמת הסיכון כמובן, כי יש מסלולים מגוונים, מי הכי פחות מסוכן ועד הכי מסוכן, זאת אומרת זה לבחירתנו בהתאם למטרות ולרמת הסיכון שלנו ולטווח ולמה שאנחנו צריכים. וזה חסכונות שאנחנו עושים באופן עצמאי. אני רוצה לדבר על שני חסכונות שעושים עבורנו באופן עצמאי. אוטומטי. אז החיסכון הראשון זה קרן השתלמות. קרן השתלמות בעצם זה הטבה שהמעסיק נותן לנו, אוקיי? אנחנו לא יכולים, אם המעסיק נותן לנו את זה, זה דרך השכר. אם המעסיק לא נותן לנו את זה, אנחנו לא יכולים להפריש לקרן השתלמות, בסדר? בעצם המעסיק מפריש 7.5% ואנחנו מפרישים מהשכר שלנו 2.5%. קרן השתלמות זה חיסכון בינוני לשש שנים שאין עליו מס, אין עליו מס רווחי הון, ולכן זה אחד החסכונות הכי טובים שיש. התקרה היום היא עומדת על משהו כמו 20,500 בשנה, לעצמאים שמפקידים את התקרה המקסימלית, יש שני יתרונות, זה טוב פעמיים, פעם אחת כי זה הטבה, זה חיסכון ללא מס, ופעם שנייה זה הוצאה מוכרת. ולכן מאוד זה חיסכון מאוד כדאי. אבל מה? קרן השתלמות אחרי שש שנים נפתחת, ורוב האנשים חושבים שאחרי שש שנים אפשר להוציא את הכסף, ומוציאים את הכסף הזה מאוד בקלות. אם זה לרכישת רכב, אם זה לנסיעה לחול, אז חברים, אם יש לכם קרן השתלמות, תשמרו עליה. אתם זוכרים את חיסכון אבזת הזהב? זה החיסכון הכי טוב שיש לכם, חיסכון אבזת הזהב הכי טוב שיש לכם. אתם יכולים למנף את הקרן השתלמות, אתם יכולים על סמך הקרן השתלמות לקבל הלוואה בתנאים מאוד מאוד טובים, ולהתמנף ממנה ולקנות נכסים על חשבונה. אז זה ממש חיסכון שכדאי לשמור עליו, וכל מה שאתם מפקידים אחרי שש שנים, הוא גם הופך להיות נזיל, אז אין שום בעיה להמשיך להפקיד לאותה קרן, לתקופה מאוד מאוד ארוכה, ובאמת אפשר, וזה חיסכון מצוין, תשמרו עליה, זה החיסכון האחרון שמוציאים, זה חיסכון שאנחנו שומרים אותו הכי כמה שאפשר. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה חיסכון לכל ילד. חיסכון לכל ילד בעצם החל מהראשון לראשון 2017, המדינה מפרישה 50 שקלים לכל ילד, וההורים יכולים להוסיף 50 שקלים מכספי קצבת הילדים. בגיל 18 מקבלים 500 שקלים מענק, ואם לא מוציאים את הכספים בגיל 21, מקבלים 500 שקלים מענק נוסף. הפקדה בבנק לא ניתן, מי שבעבר ברירת המחדל הייתה למי שלא הודיע עד לבנק, אז ברירת המחדל היא בבנק, אי אפשר להוציא את הכספים עד גיל 18. אם שמתם את הכספים בקופת גמל להשקעה, שימו לב, אתם יכולים לעבור מסלולים. אז בבקשה תבדקו איפה כספי ביטוח הלאומי של הילדים שלכם. אוקיי? מה שחשוב להגיד, שבעצם זה הפקדה בקופת גמל, זה בעצם סוג של קופת גמל להשקעה, שהמדינה משלמת עד גיל 21 את דמי הניהול. מגיל 21, אם לא מוציאים את הכספים, העמית מתחיל לשלם את הדמי ניהול, ו... אין חובה להוציא את הכסף בגיל 21. זאת אומרת, אפשר להשאיר את הכסף שמה ולתת לו לעבוד עד שהילד באמת יצטרך את הכסף, כי הרי יצטרכו אותו במהלך החיים, אם זה לאוניברסיטה, אם זה לקנות דירה, להתחתן, יש הוצאות, ברוך השם, לא חסר. ולכן, תעודדו את הילדים לשמור את הכספים האלה. עכשיו, תבדקו איפה אתם חוסכים את הילדים, איך אפשר לבדוק דרך אתר ביטוח, אם אתם לא יודעים, דרך אתר ביטוח לאומי, של מי שמקבל את הביטוח לאומי, תבדקו איפה נמצאים הכספים. ותעבירו את זה בבקשה למסלול סיכון הכי גבוה שאפשר, במיוחד אם אנחנו מדברים על ילדים צעירים. אני רוצה שתבינו, ילד שנולד היום, שאתם שמים לו בקופת חיסכון, בסיכון מוגבר, דרך קופת גמל להשקעה, 100 שקל בחודש, בגיל 21 יש לו מעל 44,000 שקל חיסכון. תבינו, בגלל ריבית דריבית שדיברנו עליה, בגלל מנוף הכסף שדיברנו עליו, בגלל כל הדברים האלה. לכן, תמקסמו את פוטנציאל ההשקעה עבור הילדים שלכם, אוקיי? אז תבדקו איפה הכספים האלה נמצאים, ותעבירו אותם לסיכון גבוה. נצא שוב להפסקה האחרונה, ומיד אחריה נמשיך.
כל אנחנו די לבד, נכון שלא כולנו למדבר, אבל אני בכל זאת מאוהב, אז הלאה. בסך הכל רציתי לברך, הכתיפו לי על שוק ועל ירך, אבל אני בכל זאת אברך, גם הלאה. הלאה, ימי כקדם, הלאה, שירי מולדת, הלאה, האדמה רועדת, והמדינה רוקדת, הלאה, עד אור הבוקר, הלאה, כבר לא תינוקת, הלאה. עליי כמו לוליאן על חבל כך ניסיתי לעבור את המרחק ולא להסתמר מן הזרקור וחוץ מזה עוד לנגן כינור אולי כמו שחיין שכבר שחה 500 בריכות ועוד בריכה והוא צמא לרגע מנוחה והלאה, הלאה במרתון לגמרי לא לבד בצער הטוב כי כל הזמן האיש מהעיתון שואל איך הוא מרגיש ומה איתו ראינו מחפש הרים שיקור אשר את משפטו מוכן למכור למען איזה רגע משוגע של הזריחה מהפסקה והלאה
ימי כקדם
מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר בהגשת ענבר אם
אז בואו נסכם ככה בכמה עקרונות להשקעה העיקרון הראשון שאני רוצה לדבר עליכם כשאתם באים להשקיע זה תרחיבו את הידע שלכם פיננסים זו שפה צריך ללמוד אותה צריך להבין מה זה המשמעות של כל המילים המפחידות האלה, מה זה אומר ריבית ופריים ומשכנתה ומדד, מה זה אומר. צריך גם להבין וללמוד את הסוגי ההשקעות שקיימים, מה זה אומר שוק ההון ומה זה אומר קרנות נאמנות ומדדים והשקעות אלטרנטיביות ונדלן, מה המשמעות של זה, מה הסיכונים, מה היתרונות, מה החסרונות, מה האלטרנטיבות, מה האפשרויות, מה הפוטנציאל, מה העלויות, מה המיסוי. זאת אומרת, יש פה המון שאלות שצריך ללמוד לעומק כל דבר שאתם עושים. בסדר? אז תרחיבו את הידע שלכם בתחום הזה, תלמדו אותו כמה שיותר. וזה גם אני חייבת להגיד שכמו כל תחום הוא מתפתח, יש הרבה דברים שקיימים היום שלא היו קיימים לפני 10 שנים ו-20 שנה, אז פשוט כל הזמן זה תחום דינמי מאוד, השקעות זה תחום דינמי, צריך ללמוד את זה ולהרחיב את הידע כל הזמן. דבר שני, תזכרו שכסף צריך לעבוד בשבילנו 24/7. אם כסף לא עובד בשבילנו, זה לא טוב, אוקיי? אז אתם יודעים, יש היום 5 מיליארד שקל שנמצא בעובר ושב, של אנשים שלא משקיעים, ואני גם לא מדברת על הכסף שנמצא בפקדונות, כי אנשים עצלנים מדי, או מפחדים מדי, או לא יודעים מה לעשות עם הכסף, אז נוח להם, הם שמים את זה בפקדון, ומבטרים על תשואה פוטנציאלית של הכסף. אז תדעו, תשקיעו בידע שלכם, תשקיעו במה שאתם יכולים כדי להשקיע את הכסף הזה, כדי שתמנפו את הכסף הזה, כדי שהכסף יעבוד בשבילכם, כדי שתרוויחו ממנו, כדי שתממשו את הפוטנציאל של הכסף. כשאתם מתחילים להשקיע, תהיו עם אורך רוח. זה לא זבנג וגמרנו, זה לא מחר בבוקר, בסדר? לוקח לפעמים לבנות עושר גם 20 שנה. מיליונרים של היום, הם לא התחילו היום, זה לקח הרבה מאוד שנים, תהיו סבלניים. ואם אתם, במיוחד כשאתם משקיעים בשוק ההון, צריך הרבה סבלנות. אם השוק נופל, לא להיבהל, לא, בגלל זה אמרנו לטווח ארוך, אנחנו לא מוכרים את התיק, אנחנו פשוט נותנים לו לעבוד, יש לנו מספיק זמן תיקון. תדעו שיש גם פוטנציאל של הפסד, בסדר? זאת אומרת, אתם לא יכולים, אי אפשר רק להרוויח כשנכנסים להשקעות. צריך גם לדעת להפסיד, כי הרבה פעמים כשמתחילים להשקיע, אז יש מפסידים, 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 מרוויחים. מפסידים, 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 מרוויחים. אוקיי? אז אתם צריכים לדעת שהאפשרות הזאת קיימת, וזה בסדר, ולא להיבעל ממנה. והדבר האחרון, והכי הכי חשוב, בכל מה שקשור לעולם הכסף ולעולם ההשקעות, תזכרו, חופש כלכלי אף פעם לא יגיע מצמצום. הוא תמיד יגיע מהתרחבות. אני חסידה מאוד גדולה של תקציב, אבל תקציב זה בשביל לעשות סדר, זה בשביל לעשות שליטה, זה בשביל לתת לי בהירות. חופש כלכלי אמיתי אף פעם לא יגיע מזה שאני אצטמצם. תמיד הוא יגיע מזה שאני אתרחב, תמיד הוא יגיע מהגדלת הכנסות, תמיד הוא יגיע מהגדלת חסכונות, משם יגיע החופש הכלכלי שלכם. אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה לסיום, תודה רבה שהייתם פה איתי. אני רוצה לאחל לכם המון המון בהצלחה. ובהצלחה הערב לעדן גולן באורוויזיון. אני הייתי עם בריהם, המשך יום נעים, סוף שבוע מעולה, חג עצמאות שמח, ואינשאללה שהחטופים יחזרו כבר הביתה. Play with me, look into my eyes and see. People walk away but never say goodbye. Someone stole the moon tonight, took my light. Everything is black and white. Who's the fool who told you boys don't cry? Hours and hours and powers. Life is no game but it's ours while the time goes wild. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride, dancing in the storm. I got nothing to hide. Take it out and leave the world behind. Baby, promise me you'll hold me again. I'm still broken from this hurricane, this hurricane. Living in a fantasy, ecstasy, everything is meant to be. We shall pass but love will never die. Hours and hours and powers, life is no game but it's ours. Why the time